טוב, שלום, קוראים לי אילן, מגיע מהמכינה בלוד. אנחנו הולכים היום לפגוש דמות מאוד מוכרת. הייתה לא מזמן באחת ההפטרות, קוראים עליה ספר שופטים, זה ספר שיחסית נלמד, גם אם הוא לא בדיוק בחומר, אבל לומדים אותו. אבל עדיין, שקוראים על הדמות הזאת בלי לעיין בה, נדבר על יפתח הגלעדי, אז נוצר רושם שאנחנו מתעסקים כאן עם אדם שהוא ממש, בוא נגיד בצורה בוטה, הוא נכנס בפרוטקציה לתנ"ך. זאת אומרת, כנראה היה לו קשר עם עורך התנ"ך, קש ככה, תכניסו אותי בכל זאת, וככה הכניסו אותו. למה אני אומר את זה? כי אני אפילו אגיד לכם כל מיני מקורות. למשל ריש לקיש אומר, זה גמרא בירושלמי בעבודה זרה שם, אז ריש לקיש אומר שיפתח גרופית של שקמה היה. גרופית של שקמה זה משהו שאף ברוח, משהו שאין לו שום אחיזה, שום מציאות. איך?
מה זה, סליחה לבד, מה זה גרופית של שקמה?
לא גרופית, גרופית.
מה זה גרופית?
חתיכה של שקמה, של העץ, כמו איזה עלה, כמו איזה נניח ענף קטן, בסדר? משהו קטן כזה, שאב ברוח, לא יציב, לא כלום. תכף אנחנו נתחיל, זה פרק י' בספר שופטים, בסדר? ספר שופטים, אנחנו בפרק י' י' וי' ב' ביחד. אבל קודם כל אנחנו מדברים על באמת דמות שמי שלומד תנ"ך בצורה שטחית, כלומר קורא את הפרק ובהבנה האינטליגנטית שלו קורא את המילים ומפענח לעצמו בלי מפרשים, ומהר מאוד מתבלטת מולו דמות שמצד אחד היא גיבורה, היא עושה חיל, תפנרה, אבל מצד שני כל הרקע מסביב, או לקרוא לזה הרקע האישי או המידות של הבן אדם הזה, ממש לא מתאים לתקופה של ספר שופטים, או לא מתאים שיהיה שופט של עם ישראל. אז אנחנו לאט לאט ניכנס לדמות הזו דרך הפסוקים ודרך מה שננתח אותם, ונראה לאן הגענו. אז בואו נתחיל ברשותכם. יש לכם תנ"ך לכולם? השופטים פרק י' כתוב ככה: ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. אז קודם כל הפתיחה, יפתח הגלעדי, אז הוא מגלעד. הבנו. מי זאת אמא שלו? אפקר לכאורה. אומר הרד"ק, יש שלושה פירושים שהרד"ק מביא. אחד, זה שהכוונה שאמא שלו הייתה פילגש, כלומר נשואה בלי קידושים, כלומר הוא חי איתה בלי קידושים. הסבר אחר, פונדקאית, כמו שאמרו לנו על רחב, נכון? מוכרת מזון. וההסבר השלישי זה הסבר חדש, שבין, כמו שכתוב אחר כך, בין אישה אחרת, הכוונה היא שהאישה הייתה משבט אחר, וכיוון שהייתה משבט אחר, הייתה גאווה שבטית כזאת חזקה, שמי שהתחתן עם אישה אחרת נחשב כאילו הוא התחתן עם מופקרת, עד כדי כך שנידו אותו. ויגדלו בני האישה ויגרשו את יפתח. למה? כי אתה לא מהשבט שלנו. יש דברים כאלה, נכון? אתה לא מהשבט, אתה לא... טוב, אז ויברח יפתח, זאת אומרת, זה לא שגירשו אותו, כוונה אמרו לו, תשמע, אל תבוא לבקר פה, אתה לא רצוי פה וכו', אלא התכוונו להזיק לו, אז הוא צריך לברוח. ומתלקטים סביבו אנשים ריקים ויצאו עמו. הבן אדם הזה, יש לו כוח חריזמטי, הוא מלקט סביבו אנשים ריקים, הכוונה היא אנשים שלא מועילים לחברה, להפך, מובטלים, משועממים, שמזיקים. ויצאו איתו. לאן? מה אפשר לעשות עם עשרות אנשים שמתקבצים סביבך כל יום, ואין אינטרנט. אין מונדיאל. נגמר. ברוך השם. מה אתה עושה עם כל האנשים האלה? כל יום באים אליו, ומה הם אומרים לו? כמו שהילדים, מה הילדים אומרים להורים כל החופש? שעמם. יבואו 600 איש סביב יפתח ואומרים לו, מה עושים היום? או רוצים לאכול. אין להם בגורים, הומלסים כולם. כי הם איתו, התלקטו איתו באיזה ארץ סתום, אנחנו לא יודעים איפה. יכול להיות שהם גרו באיזה בתים, יכול להיות שהם גרו באוהלים, יכול להיות שהם גרו בשטח, והוא בעצם אומר להם, בוא נצא לפשוט על איזה... היו פושטים על, על עמים אחרים. חיתי, אמורי, לא מי שיסתובב שם. ואם מימים, וילחמו בני עמון עם ישראל. כלומר, אנחנו קודם כל מזהים שהאיש הזה הוא באמת גיבור מיוחד, ושבט, ועם עמון, בני עמונים, מנצלים, מזהים חולשה, אנחנו מוצאים את העמונים האלה בכל מקום, כל פעם שמזהים חולשה בישראל, הם מזנבים בנו. והם נלחמים עם ישראל, והיא כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, והלכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. איפה מצאנו את בני עמון מאיימים צבאית על עם ישראל?
עם שאול.
מה מצאנו לפני שאול? כן, נכון. איפה? איפה?
היה עם דוד.
לא, הלכת רחוק. הוא התחיל עם שאול. איפה? נחש העמוני, שמה רוצה לעשות?
להוציא את
העין ימין של מי? אנשי יבש גלעד. הנה אנחנו חוזרים לגלעד. אנשי יבש גלעד, לפי, ראיתי כל מיני פירושים, אזור בית שאן של היום. כן.
על שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו, על בקעה מרות הגלעד, למען אחיו את כולם, לא זוכר בתיים שם.
זה בעמוס, נכון. פרק ג' שם. וזה בדיוק הנקודה כאן. הוא מקיף את אנשי בית שאן, נעשה את זה ככה כאילו היום, ואומר להם, חבר'ה, שלום, אני רוצה להוציא לכם את עין ימין. חמאס מקיפים את נתיב השיירה, רוצים להוציא, או את נחל עוז, רוצים להוציא לכם את עין ימין, כפר מימון. מה אומרים להם אנשי בית שאן? מה? לא. מה הם אמרו להם? תנו לנו מה?
שבע ימים.
אפשר לחכות שבוע, כבוד המלך, לפני שאתה מוציא אותה ימין? כן, אתם צריכים יותר משבוע. קחו. מה קחו שבוע? למה אני צריך שבוע? להתארגן. אבל מלך בני עמון היה כל כך בטוח בעצמו ובחולשה של ישראל, שאומר להם קחו שבוע. אני לא מבין, אם אני רוצה הרי לנצח את האויב שלי, אז הגורם ההפתעה זה הגורם המכריע. אז עכשיו אחרי שאני בא, אני אומר להם, אני רוצה להציב לכם את עין ימין, ואומרים להם, תן לנו שבוע, אז הם ימתינו לשבוע? אני אמתין להם שבוע? מה פתאום עכשיו? אני יודע מה תעשו בעוד שבוע. הוא כל כך היה בטוח שם ישראל רופס וחלש, שהם לא יצליחו להשיג הגנה, אז הוא אמר להם, קחו שבוע. שולחים, שליחים לארץ ישראל, למרכז הארץ. שאול כבר מלך. הם באים לעם ישראל, הזקנים, אומרים להם, חבר'ה, תקשיבו, רוצים להוציא לנו את עין ימין. אתם מדמיינים את זה היום? מקיפים עכשיו את כפר מימון ורוצים להוציא להם את עין ימין. באים אנשי כפר מימון לאנשי תל אביב וירושלים, למשרדי הממשלה, רוצים להוציא לנו את עין ימין. אתם מדמיינים שאומרים להם, בסדר,
תל אביב זה לא ירושלים.
כן, נכון, אוקיי, כן. הם באים לירושלים, הם אומרים להם, בסדר, יוציאו לכם את עין ימין. המזל שמיד אחרי שהם אמרו את התשובה הזאת, שיוציאו לכם, אין מה לעשות, שאול במקרה הגיע, מאיפה? מהצום והבקר, מהבקר. שומעים? מלך ישראל התמנה למלך. איפה אתה צריך לשבת? בארמון. איפה אתה נמצא? חזר מהבקר, רואה את צום. הוא חוזר ורואה את כולם עם פנים נפולות. מה קרה, חבר'ה? רוצים להוציא לאנשי בית שאן את העין. עין ימין. לא סתם עין ימין דווקא. אתם כתבתם בתורה, לא יבוא עמוני. בקהל השם, עמוני, מתחיל באות עין. אז נוציא לכם את העין. כך אומר המדרש. שאול שומע את זה, מתחלחל. אז הוא מסתכל על הסכנים ואומר להם, מה עניתם להם? הוא אומר, תשמע, מה נעשה, מה נעשה? מה נעשה? יש הסכמים, יש. מה נעשה? שישרפו לכם 32 אלף דונם. מה נעשה? אתם שומעים מה אומר שאול? שאול לוקח צמד בקר, שתי פרות, שוחט אותם, שם אותם על המגש ואומר לכמה משרתים שלו, סתובבו בכל ארץ ישראל, כל מי שלא יופיע לגיוס תוך פרק זמן מסוים אני שוחט לו את כל הבקר. כמה גויסו? 300 אלף מבני ישראל ועוד 30 אלף משבט יהודה. כל מה שאני אומר נמצא בספר שמואל פרק י'. איך? נכון, יש בזה איזה דמיון כלשהו, רק שם הוא שוחט את אשתו. בסדר? מה שאול קלט? המציאות הישראלית הייתה כל כך חלשה שרק דבר אחד יכול לגרום לעם ישראל להתגייס לצבא, אם יפגעו לו בכיס, תיגע לו בכסף ושאר הוא מתגייס. אתם מבינים? זו מציאות נוראית. עם ישראל הנמצא ושאול המלך הראשון, זה המבחן שלו, אין לו תקדים, הוא לא יכול לפתוח את התיקים של המלך הקודם, מה עשית כשהיה מלך בני עמון, זהו, זה הפעם הראשונה. ואז הוא יוצא לקרב וברוך השם לא משאיר מבני עמון כלום, כל אשר יעשה ירשיע. טוב, צריך פעם לדבר למה כתוב ירשיע, אצל דוד כתוב יצליח, גמרא בעירובי. על כל פנים, מה יוצא לנו כאן? שגלעד עוד פעם מותקפת, כי אני חושב שכאילו כמו אזור בית שען, כאילו האזור הגלעד אז היה כמו איזה מובלעת כזאת, איזה מקום קצת נידח מכל המרכז, אז תפסו אותם.
אני חושב שכשהעם מזהים את בית שען, הגלעד זה איזשהו מימון, איפה שעיר
ביד
היום.
כן, 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 נכון, באזור עבר הירדן שם.
אבל
כל
פשוט שנייה למצב הגיאוגרפי, המון נמצאים דרומית לשבט גד ורובן.
כן.
נמצאים בעצם מתחת
מעל
הארנון,
אבל מתחת ליבוק. נכון. לכן אמרתי את זה. זה אזור כנראה מועד, כל הזמן מגיעים אליו, כנראה שם איזה ארץ הגלעד, לא סתם. הכל פעם תראו כאן מה קורה. באים, עכשיו עם ישראל נמצא שוב במצוקה. אין שאול. כן.
גלעד זה לא המקום של
יהודה? לא. ממש לא. הכל פעם תקשיבו, מה שקרה בעצם זה שאין מלך. אנחנו ספר שופטים, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. והסקנים או אנשי בני הבית של יפתח הגלעדי זרקו אותו מהבית, אבל הסקנים זוכרים שהיה איזה בחורצ'יק אולי לא כזה מוצלח בלימודים, ראו אותו הרבה בשכונה. מכירים את הטיפוסים האלה, נכון? כל פעם טריקו קרוע, קצת מזיע, קצת פה סריטה, פעם היה לו פה תחבושת, גבס, הבחורצ'יק הזה. אבל תשמע, הוא גדל, הוא נהיה פקד סיירת, לא רשמי, אבל שמעו על הגבורה האדירה שלו. חמודי, זה הבחור היחידי שאפשר לדבר איתו. כתוב, תראו איפה שעצרנו, באים אליו זקני גלעד, לקחתי תפתח מארץ טוב, והיום הוא להפתח, אני מפסוק וב, לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון, והיום יפתח לזקני גלעד, הלא אתם סניתם אותי ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? זאת אומרת, טענה ראשונה שגלעד, שיפתח אומר להם, מה נזכרתם בי? מה עכשיו קצת כואב לכם אז אתם באים אליי? שימו לב דרך אגב, שזקני גלעד מגיעים, מה הם מבקשים ממנו להיות? והיית לנו לקצין. זאת אומרת, אנחנו צריכים אותך עכשיו נקודתית. אין לנו מגמה ליצור איתך מהלך ארוך. פתור לנו את הבעיה של המלחמה, תחזור לארץ טוב. גלעד קולט את זה. יפתח, שימו למה אומר להם. אז א', למה באתם אליי עכשיו? והיום הוא זקני גלעד אל יפתח, פסוק ח', לכן אתה שבנו אליך והלכת עמנו, מלחמה בבני עמון. כן, אתה צודק, לא בסדר שגירשנו אותך, אבל אנחנו רוצים שתחזור להילחם אותם בבני עמון. והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. מתחילים לקלוט שבאמת הבקשה הראשונה שלהם היא לא בסדר. זאת אומרת, הם עדיין רוצים להשתמש בי, כי זה אחד כזה שבוא תפתור לנו את הבעיה ונזרוק אותך חזרה. אז הם קולטים מיד, הם משנים, לא קצין, נורא על ראש כבר. ראש הכוונה מנהיג, כמו מלך. אומר להם גילה, יפתח, אוקיי, עכשיו קלטתי אותך. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש, לא קצין. מה 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 רעיון כאן? כלומר, מה מה איך אפשר לפרש את הבקשה של השלטון הזה שיפתח בעצם מבקש? התשובה היא פשוטה, כדי לאכוף את עם ישראל לצאת למלחמה צריך סמכות מיוחדת במינה. תוקף של מלך זה להוציא את עם ישראל למלחמה. הרמב״ם קורא לספר שלו הלכות מלכים ומלחמותיהם. אם זה מלך שלא נלחם, לא מלך, אתה לא מלך. הלכות מלכים ומלחמותיהם, הרמב״ם בכותרת שלו כבר נותן לך תמודת מצב. ואומר יפתח, תקשיבו, אני לא מוכן שאתם תמנו אותי רב סרן, סגן אלוף, לא משנה מה, קצין. אני אבוא עכשיו לגייס אנשים, סליחה, מי אתה? אני סגן אלוף בשריון. מה אתה רוצה מאיתנו? מה לבי לך? אומר, אני רוצה סמכות. ולא רק שאני רוצה סמכות, זה לא מצד הכבוד הפרטי שלי, אל תתבלבלו לרגע, אלא אני רוצה גם שעם ישראל יצא למלחמה מתוקף שהיותו עם ולא שבט. זה לא מלחמה שבטית, תצאו מהראש הזה. תגידו לי אתם, איך קוראים למה ששורפים את השדות בעזה, איך קוראים לזה בתקשורת? מלחמה איפה? בדרום. לא פה אין כלום, אנחנו לא קשורים. לפני 10 שנים מלחמה בצפון, לא פה, לא קשור. זאת אומרת, אתה תמשיך את החיים שלך, טוב, תראה, יש 200 אלף תושבים במעלות וצפת וקרם בן זמרה, טוב, בסדר, שיבוא לפה. ובעוטף הזה שמלחמה, שיבוא לפה. התבלבלנו. מלחמה מה? לא דרום, לא צפון, מלחמה על עם ישראל. אמרו לכו ונחרידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. תהילים פי ג'. אז אומר להם יפתח, אני לא הולך להיות קצין פרטי שלכם. אני רוצה להיות לראש לגלעד, ומתוקף סמכות של מנהיגות, אני רוצה לקרב כאחד, כעם אחד. מה הם אומרים לו? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא קחי דברך, כן נעשה. בסדר? מקבלים. ואז כתוב, וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש של קצין. שמים לו על משחק מילים פה. א' הוא ראש, פשוט, אבל הוא גם יש צבא. זאת אומרת, אתה לא תגיד לו, מה היית בצבא? סמל. אז מה, איך אתה יכול להיות מפקד? גם ראש וגם קצין. הידבר יפתח את כל דבריו, כן, לפני השם במצפה. עד כאן הרקע. עכשיו, מי זה יפתח הזה? כל מה שהתברר לנו אחר כך בהמשך, בפרק וחצי הנוספים, מתברר שליפתח הייתה רוח הקודש. וכמה פעמים אנחנו נמצא? רוח השם, רוח השם, רוח השם. היי, קודם אמרנו גרופית של שקמה. קודם אמרנו שהאיש הזה הוא מתלקטים סביב אנשים ריקים. מה פתאום רוח השם? מאיפה יש לו רוח השם? ומה זה רוח השם? אומרים חז"ל, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שיש 11 מדרגות בהופעת הנבואה, כן, מהתחלה, מהרמה הקלה ביותר, בת קול, עד נביאים כמו ישעיה, ירמיה וכו'. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שאם יש אדם שלבשתו רוח, תעוזה, להציל קהל חסידים מידי עושקם, אנשים שנקלעו למצוקה, והוא מציל אותם, זה חלק מהופעה של רוח הקודש. ואני לא יודע אם למדתם, אבל גם דוד המלך. למדתם על דוד? אתם יודעים שלדוד היה רוח הקודש מתי? לא כשהוא היה מלך ישראל, זה פשיטה, נביא, שמדבר איתו כל הזמן. אבל לדוד הייתה רוח הקודש עוד כשהוא היה רואה צאן. איך אנחנו יודעים?
עם האריה והאדום.
נכון. כאשר דוד הולך להתנדב, להילחם מול גוליאת. אז שאול אומר לו, תקשיב, אתה עוד לא גויסת לצבא. אתה יודע מול מה אתה הולך להילחם? אמר לו דוד, יש לי ניסיון. גם את הארי וגם את הדוב יקרב דרך. שמואל א', פרק י' ז'. אומרים חז'ל, גם בא לרבות. שלוש פעמים נתקלתי עם אריה ודוב בזמן ששמרתי על הכבשים. כן? ומה קרה? אומר, תראו, אם אתם קוראים, יצא לכם פעם לקרוא את זה? אני רוצה להקריא לכם את הפסוק, תגידו לי אם זה לא נשמע לכם, סרטים מצוירים. תראו, שמואל א', פרק י' ז', פסוק למד א', תפתח לי בידי, בסדר? ויאמר, מי שיש לו, אז תראו, ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדוב ונשא סמא עדר. בא דוב גריזלי, תפס שה, כבש בפה, ורצה לברוח. ויצאתי אחריו והקיטיב, נתתי לו כפה לדוב, והצלתי מפיו. ויקום עליי. ראיתם פעם דוב גריזלי? אפילו במסכים, זה מבחין. 3.5 מטר גובה, זה הנמוך. נעמד, שוקל למעלה מחצי טון. ויקום עליי. כשהוא אומר דוד לשאול, והחזקתי בזקנו, כנראה זה היה בתשעת הימים, של הדוב, והקיטיב ואמיתיב, נתתי לו עוד כפה עד שהוא נפל. דוד עוד לא מגויס. עכשיו שאול, תבינים, באמצע המצוקה עם גוליאת וזה, שאול אומר, עומד מולו איזה ילד ואומר לו, אתה לא מבין, תפסתי את הדוב הזה, שחתי לו את הצורה. עכשיו שאול מסתכל כאילו ברחמנות כזאת, ואז דוד ממשיך, כאילו לא סופר אף אחד. גם את הארי, גם את הדוב יקרב דרך. שכחתי לספר, היה לי עוד מקרה עם אריה. גם כן, בטח עם אריה, הוא אומר לו, זה לא כתוב לו. תפסתי לו ברמה, נתתי לו כפה, נתתי לו פעם אחרונה שאתה נוגע לי בכבש. זה עובר, נכון, נשמע מצחיק, סרטים מצוירים. וכל זה דוד המלך, דוד מספר למלך ישראל באמצע מצוקת הקרב של הפלישתי הערל הזה שמקלל את עם ישראל 40 יום. אומר התוספות במסכת פסחים, מה זאת אומרת? אני רואה צון, נגיד שאני שומר שכר, ובא אריה או דוב וטרף לי כבשה, אני חייב לשלם את הכבשה הזאת? למה? איך זה נקרא? אונס. אני פטור. איך אני יכול לשמור? תגיד לי, אתה נורמל? אני אלחם נגד אריה רעב? הוא יטרוף אותי עם הכבש. אז נקרא אנוס, אני פטור. מה עשה דוד? נלחם. אומר התוספות, זה נקרא ניסה זוטה, בשם הגמרא. קרא לדוד נס קטן. איזה נס? איזה נס יש פה? אומר התוספות, רוח גבורה ודעת להילחם. ברגע שהתלבש בדוד העוז, הווה אמינה, להילחם מול הדוב או מול האריה, זה רוח הקודש במדרגה נמוכה. אחר כך זה יתעלה. אתם איתי? אני מובן עד עכשיו, בסדר? זאת מדרגה של רוח הקודש שמופיע בשדה הקרב. איך?
דה.
ברור.
דה זה אומר
היכולת להשתמש
בתפסיסים.
ברור.
זה לא רק
זה
לא רק
הרוח השם. נכון.
ברור. לא תחושת הגבורה, אלא גם היכולת.
כל האסטרטגיית הלחימה היא חלק מהופעת רוח הקודש. זה לא סותר. גם יהודה המכבי באותה עוז. מי שקורא את ספר החשמונאים, שומע את הנאום של יהודה לפני היציאה לקרב, מהתחלה נגד ליסיאס, ואחר כך נגד מקדון וכו'. וכשהוא יוצא נגדם הוא נותן שם נאום חוצב להבות, שהיום היו עוצרים אותו כמובן, לא נותנים לו להתקדם בצבא. נאומים כאלה הם לא נורמליים.
עד תת-אלוף היה מגיע.
כן, עד תת-אלוף היה מגיע, נכון. אלוף כבר לא נותנים לו. ואז הוא יוצא לקרב, אמנם הוא לא מתאבד, הוא לא בגלל שעכשיו הוא נשא תפילה, אז הוא עכשיו רץ מול האויב. לא, יש לו טקטיקות, יש לו אסטרטגיה איך להיכנס, ולחבות להם ולמצוא את נקודת התורפה שלהם, בסדר? אבל זה חלק מרוח הקודש. ליפתח יש רוח הקודש. ולכן חז"ל אמרו לנו, באותה נשימה שהם אמרו לנו שגרופית של שקמה היה, אז במסכת ראש השנה כתוב לנו, שמה? יפתח בדורו כשמואל בדורו. ראש השנה קפה. יפתח בדורו כשמואל? רגע, ושמואל כמו מי? משה ואהרון. משה ואהרון באחרו ענב, מי שאומר קרלי בך ישר זוכר. שמואל, בקורא שמו, שקול שמואל כנגד משה ואהרון, אז יפתח כנגד שלושתם. יפתח שקול כנגד שמואל, ושמואל כנגד משה ואהרון, אתם מבינים מה זה? מישהו פעם חשב שיפתח? אבל רגע, בוא, אנחנו זוכרים יפתח עוד בכל מיני סיטואציות, חכה. אל תמרח אותנו בהתחלה, יש לנו עוד פרק, אנחנו יודעים מה הוא עשה שם. מה הוא עשה שם? נדר נדר לא בסדר, נכון? מה? נכון, וכמה נהרגו שם? 42,000 יהודים. 42,000 איש מבני אפרים נהרגו. תגידו שיבולת ולא יכין לומר כך, לא היה לו יכולת להגיד שין, ויאמר סיבולת, וישחטו על מעברות הירדן. כמה מתו ביום ההוא? אקריא לכם את המספר, אמרתי 42, נכון? בואו נראה אם אני צודק, ספר שופטים. כמה? אני אגיד לכם, כתוב 42,000, זה מופיע בפרק י"ב, פסוק ו', ויפול בית עם אפרים 42,000. נכון, 42,000 איש יהודים משבט אפרים. אז מה אתה אומר לנו רוח הקודש? תשובה, רוח הקודש. עכשיו בוא נראה איך זה נכנס. אז כשהוא מסכים להיות ראש ולקצין, אני בפרק י' א' פסוק י' ב', מתחיל כאן מסע ומתן ארוך, מייגע, אבל עם פוליטיקאי ממוצע ילמד את הטיעונים הנפלאים שיפתח טוען כלפי מלך בני עמון, מובטח לעם ישראל שקט ושלווה. אבל רק אם הוא ידע לטעון את הטיעונים האלה, בוא נראה אותם אחד לאחד, בסדר? טענה ראשונה זה בפסוקים שם תדווה וכף ב', מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. נתחיל, בוא נתחיל ביוד ב' קודם. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת להילחם, אליי להילחם בארצי. קודם כל, סלח לי, מה אתה רוצה? למה אתה נלחם? זאת אומרת, יש פה הגדרה של מלחמה. זה לא עפיפונים, זה לא בלוני תבערה, זה לא מנהרות, זה לא טיסנים, זה לא מקלות ארטיק, לא יודע איזה שמות ממציאים לזה. זאת מלחמה. מה לי ולך כי באת להילחם בארצי. בוא נשים את הדברים על השולחן. אומר לו מלך בני עמון, לא משהו רציני, כי לקח ישראל את ארצי, בעל אותו ממצרים, מארנון ועד היבוק, הנה מה שהזכרת, ועד הירדן, ואתה השיבה את הן בשלום. אני לא רוצה מלחמה, מה פתאום, חס ושלום, אני פניי לשלום. אומר ערפאת, סליחה, מלך בני עמון,
עם ישראל לא לקח,
רגע, אבל תראה מה הוא עושה במילים, הוא מכניס את המילים, הוא נחש ההמוני. אתם יודעים למה כשרוצים לצייר משהו ארסי כזה, ארמומי כזה, אומרים נחש? כי פעם ראיתי National Geography, אתם יודעים מה? אז מראים איך נחש, נגיד, צד ארנבת או עכבר. מרתק לראות את זה. אז רואים את הנחש ככה זוחל כמובן בשקט, עד מקום שאין לו ברירה, הוא חייב להתגלות. ואז הוא נעמד מול הארנבת, נגיד, הרי ככה את הראש, וכאילו מסתכל על הארנבת ככה, כאילו, אלן, מה שאתה אומר? מתי יום הולדת שלך? כזה, כאילו, עוד שנייה כמו המחזה בובות כזה. ופתאום רואים את הארנבת שהיא בהתחלה הייתה במנוסה, פתאום היא עצרה, היא מסתכלת, שזה כל אמיתי, זה תחקיר. וכאילו מסתכלת עליו, הוא עושה ככה והיא עושה כזה ככה, ופתאום באיזשהו שלב, התחקירן, זה שמסריט, לקח לו שנה וחצי להסריט את הקטע הזה, אתה מבין? אז הוא אומר שמה שהנחש בעצם עושה, הוא מרדים את התנגודת של הטרף. כאילו מרדים אותך. אל תפחד, פני לשלום. אני ואתה יכולים לדור ביחד. אל תזוז. אין לך מה לפחד ואין לך לאן לרוץ. ברגע שהנחש מזהה באינסטינקטים הנחשיים שלו, שהטרף שממולו איבד בעצם את המתיחות ואת האינסטינקט של הבריחה, הוא פותח את הפה ומתחיל לבלוע אותו. זה נחש. אומר נחש העמוני, אני אין פני למלחמה חס ושלום. אני אפילו מועמד לפרס נובל לשלום. אתה יודע מה אני רוצה? תחזיר לי רק בסך הכל את הארץ שלי, שלקחת לי, אתם מה... ההורים שלך, סבא וסבתא שלך, לקחו לי את המדינה. רק תחזיר לי והכל יהיה בסדר. אני בטוח שאם היו יועצים סביב יפתח, היו עושים ככה. זה כמו האלה ששמים את הבמונית, יש להם כלב כזה, שזה גם נכון? הוא בא כזה, כן, כן. הכל הוא אומר כן. על מה אתה אומר כן? על מה אתה אומר כן? יפתח, תקשיבו, לא למד בישיבה, אפילו לא תיכונית. זרקו אותו מהבית מזמן, הוא כל היום בא בשדות, זוכרים את הפצוע הזה עם הגבס, עם התחבושת פה ועם הטריקו קרוע? זה יפתח. אבל מדי פעם הוא הקשיב למורה המעניין שהיה לו. תקשיבו מה הוא עונה להם. טענה ראשונה. ויאמר לו, ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים בני מלך בני עמון, ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. אחד. בוא, נסדר את הדברים. דבר ראשון, שום ארץ לא לקחנו לך. דבר ראשון, אתה שקרן. כך אומר לך לא עצמאית. לא בדרכים פוליטיות עכשיו ובעדינות. תראה, אני צריך לברר, אני לא זוכר, יכול להיות שאתה צודק, אני אשב עם הקבינט שלי. אדוני, לא. אתה שקרן, אחד. שתיים, בוא נסתכל בעובדות ההיסטוריות. תקלו. כי בעלותם ממצרים, פסוק ט' ז', עכשיו הוא מספר לו מה קרה באמת. בעלותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אברנה בארצך, זאת אומרת, ביקשנו מאדום לעבור דרך ארצו, ביקשנו לשלם אפילו על המים ונשתה. ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב בנו ביקשנו לעבור, ולא אהבה, לא רצה. אז וישב ישראל בקדש. ואחר כך הלכנו במדבר ועשינו סיבוב גדול, סיבוב שהזכרת. ויבואו ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנו בעבר הירנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב, לא עברנו את נהר ארנון, כי זה הגבול. ואז, אני אגיד לך מה קרה, אנחנו בפסוק י"ט, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי מלך חשבון, ויאמר ישראל נעברנה בארצך עד מקומי, ביקשנו לעבור כי אנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל. תשמע, אנחנו חייבים איזה דרך לעבור, אין לנו שום יכולת, כל אחד אומר לנו לא, איך ניכנס? אנחנו צריכים לעבור לארץ. זה מה שביקשנו, וכולם סגרו לנו את המעברים. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך, אנחנו באמת שוחרי שלום, אבל לא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו. פסוק כף, ויאסוף סיחון את כל עמו ויחנו ביעצה וילחם עם ישראל. תקשיב חמודי, עד כאן. אנחנו לא רצינו מלחמה, רצינו לעבור. היינו מוכנים לשלם על הצעדים שנדרך על האדמה הזאת, אבל הוא יצא נגדנו מלחמה. הוא יצא נגדנו מלחמה. ויתן השם אלוקי, פסוק כ"א, ויתן השם אלוקי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההיא. לא תקפנו את האמורי, הלכנו מסביב, לא נגענו באף אחד לרע, הם תקפו אותנו. אלה העובדות היסטוריות, אתה מודה בהם? אם לא, אין מה לדבר. זה דבר ראשון. אם לא, אני לא מוכן לדבר איתך. זה הבסיס למסע ומתן. לא תחזיר לי את השטחים ואז נתחיל לדבר מסע ומתן, אלא קודם כל כלום, לא מגיע לך שום שטח, לא נלחמנו, לא לקחנו שום דבר. זה הבסיס מסע ומתן. אתה רוצה לדבר? זה הטיעון הראשון, דרך אגב. עכשיו אומר לו טיעון שני, ואתה, אנחנו בפסוק כבר כף ג', השם אלוקי ישראל הורישת אמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו? הוא אומר, יפתח בעצם למלך עמון, תקשיב, ישראל כבש את הארץ מסיחון. לפני סיחון, סיחון כבש את ארץ עמון. לכן הגמרא הרי אומרת בגיטין, שעמון ומואב תיארו בסיחון. זאת אומרת, באמת אסור היה לנו לכבוש את עמון ומואב. אבל כיוון שסיחון כבש את עמון ומואב, והוא יצא נגדנו למלחמה, וכבשנו אותו, אז זה גמרנו. אז הוא כבר תיהר את זה. אז אומר לו כאן המלך, כן, הרי בזמנו כל הזמן טענו שאנחנו גירשנו את הערבים מהמקומות שלהם ואנחנו לקחנו להם את האדמה שלהם. הלו, אל תתבלבל, ארץ ישראל שלנו, לא לקחנו להם ולא גנבנו להם ולא כלום, פשוט זרקו אותנו מפה, לא הייתה לנו אפשרות לחזור לפה 2,000 שנה, חזרנו כעם הביתה, חוזרים הביתה, זה הכל. למה לא מחיתם? מחינו. איפה מחיתם? מסתכל בסידורים. בני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו אל תוכה, ונשמחיה בבגנניה, ובקדושה, וטהרה. כל החיים שלנו התפעמים על ארץ ישראל. לא, מחינו כל רגע. חזרנו הביתה. אתם יודעים שהרב ציודה, כשכבשו את הרובע היהודי, הכותל וכו', אז דחפו לו מיקרופון, כתבים, זרים. וביקשו ממנו, ראו, הוא קשיש, אזרחי בכותל. אמרו לו, מה יש לך להגיד? הוא אמר, חזרנו הביתה ולא נזוז מפה לעולם. איזו עוצמה של מילים, תחשבו על זה. מה זה חזרנו הביתה? לא כבשנו ולא השתלטנו ולא, לא יודע מה, חזרנו הביתה. כאילו מצאנו את המפתח, פתחנו את הדלת, נכנסנו הביתה. לא, לקחו, היה לנו כמה עיכובים פה, בסדר. שימו לב כאן, הטענה השנייה עכשיו. מה הטענה? זה הטענה השנייה. שבעצם, מה הטענה השנייה? לא כבשנו אלא מסיחון, וזה לא העסק שלך. זאת אומרת, בכלל, מי אתה בכלל שאתה בא לבקש ממני את האדמות של עמון? טענה שלישית, שימו לב עכשיו, זה טענה דתית. אנחנו בפסוק כבדלת, נכון? ואתה, כף ג', השם אלוקי ישראל הוריש את האמורים פני עמו, עמו ישראל, ואתה תירשנו? הלא את אשר יורישך כמו שלאיך, אותו תירש, ואת כל אשר הוריש השם אלוקי מפנינו, אותו נירש. מה בעצם אומר לו?
הוא
שימש
את
האלוה
שלך שהוא הוריש לכם, וככה
שימש לכם עוד. יפה מאוד. זאת אומרת, בעצם מה הוא אומר כאן? הוא אומר לו, תקשיב, עד עכשיו עוד לא טענתי שום טענה תורנית, דתית. לא באתי עדיין מכוח התורה. עכשיו אני שם לך את הבום. תקשיב טוב, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו את הארץ הזאת. הוא נתן לנו לנצח את סיחון, האדמה הזאת שלנו. מה שהוריש אותנו השם אלוקנו ניקח. מי אתה, במה אתה מאמין? בכמוש? תבינו מה זה כמוש, כן? אתה רוצה להגיד שפרח נובל זה כמוש, נכון? זה האל שלך. אז מה שכמוש הוריש אותך תיקח. טענה רביעית, שימו לב, בקפה, ואתה, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, עם ניחון מלחמבה, בשבט ישראל וכו' וכו'. זאת אומרת, אומר כאן בעצם יפתח, אומר למלך בני עמון, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתה זוכר, אתה מדבר איתי היסטוריה? בוא, נזכר שנינו. אתה זוכר איזה מחשף עשה ברבא שלך, הביא והזמין ושילם המון כסף כדי לקלל את עם ישראל? אז בטח נחש אומר לו, המוני אומר לו, כן, זוכר זה, כל פעם כשהיינו יושבים בשולחן, סבא שלי מספר את זה. נו, איך קראו לו? בלק, כן, כן, כן. נו, תגיד לי, ואתה יותר טוב ממנו? גם הוא ניסה, הוא לא הצליח. ועכשיו אני אגיד לך עוד משהו קטן, שולי. ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה עברו כבר מאז. ככה אנחנו יודעים מתי תקופת השופטים. ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? הוא אומר, תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? 300 שנה עברו מאז. איפה הייתם? למה לא לקחתם את זה מיד סיחון? אם זה שלך, למה לא לקחתם מיד סיחון? כי מה אתה חושב שאנחנו פחות חזקים מסיחון, אז אתה יכול, יש לך הזדמנות לקחת אותה מידינו? על ארבעת הטיעונים האלה, הפוליטיקאי הגדול הזה יפתח, כך מנתח אותו רבי יצחק אברבנאל, שהיה שרו של מלך ספרד לפני כ-500 שנה. זה בעצם דיון שכל מי שיוצא למסע ומתן, מי שרוצה לחמוס את הארץ שלנו, צריך ללמוד את הדיון הזה. ואז מסכם יפתח בפסוק כ"ז, ואנוכי לא חטאתי לך. מה זה לא חטאתי? מה זה, זה אלוקים שאתה צריך להתוודות בפניו? מה פירוש המילה חטא בעברית? חיסרון. אומרת בת שבע לדוד, והיינו אני ובני שלמה חטאים. חטאים הכוונה חסרים. אם לא תכתיר את שלמה למלך לפני שאתה נפטר מהעולם, אז יבוא אדוניה, שלא תיקח את המלכות, ואני ושלמה נהיה חטאים, נהיה חסרים. אז אומר לו, אנוכי לא חטאתי לך, לא החסרתי ממך שום פיסת אדמה. ואתה עושה איתי רעה להילחם בי? ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. אל תפחיד אותי במלחמות. אל תאיים עליי בהרוגים, בפצועים, אל תאיים עליי. אני ערוך למלחמה. שתראו, להגיד משפט כזה, מצד יפתח, זה הרבה אחריות. כנראה שהוא שמח על זה שיש הרבה לוחמים בישראל שבאמת יודעים להילחם. הוא שמח על זה שגם יבואו להילחם איתו. כלומר, אנחנו בעצם התנהגנו בישרות ובמוסריות כלפיכם, כלפי כל העולם. ואתה עושה איתי רע, זה מה שאומר לו, כן? אתה עושה איתי רעה להילחם בי, ישפוט השם השופט היום בני ובינך. כלומר, אנחנו בעצם עוד פנינו לשלום, אנחנו מעוניינים בשלום, ואם אתה בכל זאת מעוניין במלחמה, לא מפחיד אותי.
זה חלק
מהנבואה
שהיה רוח שם.
נכון, ברור, בטח. שאני אומר, הרבה פעמים, המבוגרים פה אולי מכירים את זה יותר טוב, הרבה פעמים, לפני כל איזה מבצע או כל מלחמה, מפחידים אותנו. לפני מלחמת, לא ששת הימים, מלחמת קום המדינה, מלחמת השחרור, חפרו המון קברים, הכינו המון קברים, נכון? גם בששת הימים, נכון? באצטדיון רמת גן, איפה זה? נכון? למה? כי הצפי היה שירגו אלפים, או! רצו להפחיד את עם ישראל. מה הוא חושב? כל אחד שנהרג זה המון, אבל זה לא מה שחשבו. במבצע אנטבה, לפני שיצאו למבצע, שאלו את הרמטכ"ל ושר הביטחון וראש הממשלה, שואל את הקודקודים, אלה שהולכים לצאת למבצע, תגידו כמה הרוגים הולכים להיות. הוא אמר, כנראה בין 30-40%. זאת אומרת, אם יוצאים 300 לוחמים, איזה 90 לוחמים או 120 לוחמים חס וחלילה יהרגו. כמה נהרגו במבצע? אחד. כן, זה... אחת נרצחה בבית החולים בנאירובי. חזרו, ברוך השם, כולם. כמעט כולם. אל תבחינו אותנו במלחמות, אומר עם ישראל. אנחנו מכירים מלחמות. ברור שבמלחמות גם נהרגים. רק במלחמה אחת לא נהרגו, שבת שעברה, נכון? מלחמת מדיין. באים אנשי ראשי השבטים ואומרים למשה רבנו, לא נפקד ממנו איש. לא, לא, איש. לא, לא, אתה מתבלבל עם המלחמה עם הכנעני, ואיש ממנו שבי. פרשת שבוע שקראנו שלשום. עבדיך נשאו את ראש המלחמה ולא נפקד ממנו איש. הלוואי עלינו בכל המלחמות. תגידו אמן, זה לא עולה כסף. כי עומד להיות מאוד מעט מלחמה. אוטוטו. שימו לב, תראו מה כתוב כאן. עד כאן המסע ומתן, ארוך, וקוראים אותו בהפטרה של פרשת בלק. כי כל דור ודור צריך לחזור אל הפוליטיקאי הזה, שלא למד בשום בית ספר, אבל הייתה בו אמונה אדירה בכוחם וסגולתם של ישראל, ולא מבלבלים אותו עם עובדות היסטוריות. משם, מכאן לומדים, צריך ללמוד היסטוריה. איך הרב קוק כתב את המילה היסטוריה? עם תו. נכון? לכם מותר ללמוד בשבת למבחן בהיסטוריה. זה קודש. באמת זה קודש. כי גם המאורעות שהיו בעולם, אומר הרב קוק, קשורים לישראל. במשרין או בעקיפין. אין דבר בעולם שמתרחש שאין לו איזו השפעה כלשהי על ישראל, או שמכוונת כלפי משהו לעם ישראל, שאתה לא רואה את זה כרגע. עכשיו הגענו לסוגיה לא פשוטה. ותהיה לפתח, אני בפסוק כ"ט, פרק י"א, פסוק כ"ט. ותהיה לפתח רוח השם, הנה עוד פעם רוח השם, אתם רואים? ויעבור את גלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה הגלעד. מצפה הגלעד, הכוונה היא למקום שבעצם גם מתצפת מצד אחד, מצד שני גם מקום כינוס גדול כזה, שרואים אותו. וידר יפתח נדר לשם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי ובשלום מבני עמון, והיה לשם ועליתיו לעולה, עליתיו עולה. זה נקרא לזה הפן העצוב של הסיפור של הנדר של יפתח. יש מחלוקת בין המפרשים, אני כבר אומר לכם, שהאם באמת הוא העלה אותה לעולה, או שהיא בעצם לא עלתה לעולה חס וחלילה כקורבן, אלא חיה בבדידות ופרישות, כמו שהרד"ק אומר את זה, והרלב"ג אומר את זה, והאברבנאל אומר את זה, שהם אומרים שהיא חיה בפרישות, וכמו שכתוב אחר כך, והיא לא ידעה איש. תסתכלו רגע בפסוק למתת, בכוונה מדלג רגע את הכל, תסתכלו אפילו בלמד וב, ותאמר אליו אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך בני עמון. ותאמר אל אבי, יעשה לי הדבר הזה הרפה ממני שניים חודשים, ואלך וירדתי על ההרים ואבכי על בית אולי ואנוכי וראותי. ויאמר לה, לכי ואשלח אותה שני חודשים, ותלך היא ואותה ותבכה וכו'. ויהי מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש. אז מה אתה צריך להגיד לי? אם היא מתה, ברור שהיא לא התחתנה. אלא הכוונה, אומרים כל המפרשים שהזכרתי קודם, מה שכתוב היא לא ידעה איש, הכוונה שהיא בחיה בפרישות, לא התחתנה. איך? כן, כן, נכון. זה הנדר, ועליתיו לעולה, הכוונה שהוא יקדיש את כל חייו לשם, כמו שאמרה חנה על שמואל, נכון? אם תיתן לי בן, אני מקדישה אותו לשם. מה, אני אקריב אותו קורבן על המזבח? לא, אני מביא אותו למשכן בשילו, הוא יהיה תפי אלי, ילמד ממנו את עבודת השם, ויהיה אחר כך נביא שינהיג את ישראל וימליך מלכים בישראל. אז זה לדעת המפרשים האלה. יש כמובן גם מפרשים שאומרים שבעצם היא כן. רש"י מביא שהיא בכתה, והיא בכתה על מה? אומר רש"י בעצם היא בכתה על בתוליה, אז זה מחזק את רבי יצחק אברבנאל. ויש כאלה שאומרים שיפתח ממש הקריב את ביתו, כמו שמישה מלך מואב עשה על הבן שלו, שכתוב בירמיהו, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אז חז"ל אומרים, לא ציוויתי זה הבן של מישה מלך מואב, ולא דיברתי זה ביתו של יפתח, ולא עלתה על ליבי זה יצחק בן אברהם. זאת אומרת, זה שלושה דמויות שעשו כאילו לא כמצוות השם, ולכן הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה מזה. אבל בסופו של דבר רוב המפרשים מסבירים ש באמת הוא לא הקריב אותה לעולה. עד רבה, אחר כך אנחנו מוצאים, תסתכלו איפה שעצרתי, בפסוק מם, מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה. אז מסבירים כולם שבאמת ארבעה ימים בשנה היה מותר לכל אנשים בארץ לעלות לאוהל שנמצאת בו ביתו של יפתח, ושם לשבת איתה ולדבר. היו שם כנראה שיעורי תורה ושיחות, ימי עיון של בת יפתח, בנושא, אני יודע, פרישות ונזירות וכו' וכו'. לא היה חסר נושאים. ארבעה ימים בשנה. השאלה באמת הקשה היא, למה לא התירו ליפתח את הנדר? אבל במקרים הרבה יותר פשוטים, אנחנו יודעים שאפשר להתיר נדר. אני יכול לספר מקרה מצחיק שהיה לי שגרנו באילת. אז אילת זה עיר הקודש הדרומית, כן? לא אלעד, אלא אילת. אז הייתי בבית כנסת ובאה איזו אישה ואומרת לי, שלום, אתה רב של בית כנסת? כן. אומרת, אני רוצה להתיר את הנדר. לא יודע למה, משום מה, כאילו במקרה כזה אני אומר לה, מה הנדר שנדרת? בדרך כלל לא צריך לשאול מה הנדר. מה הנדר שנדרת? ואומרת לי, תראה, היא נדרה שכיוון שאימא שלה נפטרה, אז היא מקבלת על עצמה שנה, היא לא מחללת שבת. מתת, מה את רוצה עכשיו? היא אומרת, זו, נגמרה השנה, אני רוצה לחזור לחלל שבת. אז היא רוצה שאני אתיר לה את הנדר. אמרתי לה, אני לא יכול להתיר לך נדר כזה. זה לא קשור לנדר. גם אם לא תנדרי, את חייבת לשמור שבת, זה נקרא מצווה ועומד בהר סיני. אמרת לי, אתה רב של בית כנסת, אני אלך לרב יותר גדול. אז פגשתי אותה אחרי איזה חודש, אז אמרתי, נו. אמרת לי, תראה, הלכתי לרב עדיה. זה היה עדיין הרב הראשי הספרדי של אילת. אמרתי לה, נו, הוא התיר לך? היא אומרת לי, לא, הוא צחק עליי. אמר לי, איך אני אתיר לך נדר כזה? אני אומרת לי, תגיד לי, אתם הרבנים, על מה אתם מקבלים כסף? אם את זה אתם לא מסוגלים לעשות, על מה אתם מקבלים כסף? כן. נכון. לא, על זה נאמר, נשבע ועומד מהר סיני. כלומר, יש דבר, למשל, אדם יגיד, אני נודר נדר לאכול בשר וחלב ביחד. אתה לא צריך להתיר את הנדר, אתה גם לא יכול לאכול בשר וחלב. גם אתם, אני נודר לאכול ביום כיפור. כן. נכון, אותו דבר. איך?
כאילו שהוא נדר, אמר הוא לא ידע מי יצא מהבית, אבל כאילו
איך אומרים? להעלות את ביתו למולך. אין בעיה. אז עכשיו צריך להתיר את הנדר? אפשר להתיר את הנדר?
זה לא פג
מאליו? לא.
למה?
כי בעצם... לא, כי הוא התכוון שהיוצא מדלתי ביתי, אנחנו יכולים להסביר, היוצא מדלתי ביתי שהוא ראוי לקורבן. נגיד, אז היה יוצא כבש, נגיד...
אבל הוא קרול? היא קרול
ראויה לקורבן? במובן הזה, שנגיד, שהיא לא תתחתן עם אף אחד, כן?
לא, אבל...
לא, לא, להרוג אותה ממש ודאי שלא. נכון, זה כמו יצחק.
זה בעיה, זה מה שהיה כאן.
נכון.
אבל למה חזל עם
הלפין חס? או, רגע. אז רגע, חכו. אז באמת השאלה שאמרנו, מה הבעיה להתיר את הנדר? כמו שמתירים הרבה נדרים, למה אי אפשר להתיר לכאן נדר? אז באמת, כדי להתיר את הנדר, יפתח אומר את הגמרא, היה צריך לבוא לפנחס. כי פנחס היה הכהן הגדול, כמו שראינו פרשה שלנו. ולבקש בנו שיתיר את הנדר. אומר המדרש, איזה מדרש קשה זה. אומר המדרש, יפתח אומר, אני המלך, שהוא יבוא אליי, שהכהן יבוא אליי להתיר לי את הנדר. ויפתח אומר, סליחה, מי נדר? הוא, שהוא יבוא אליי. אומרת הגמרא, בין כך ובין כך מתה אותה עלובה. איך קוראים לזה היום? משחקי כבוד. ושניהם נהנשו. גם פנחס נהנש, וגם יפתח נהנש. ודרך אגב, רק על זה נהנש יפתח. לא על 42 אלף איש שנהרגו באפרים. אז זהו, לא נהנש. על מה הוא נהנש? אומר המדרש, מכיר לכם בראשית רבה. כתוב, תסתכלו רגע בפסוק... זין בפרק י"ב פרק י"ב פסוק זין וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים וימות יפתח הגלעדי ויקבר בערי הגלעד בערי גלעד מה לא בסדר?
בערי
מה הבעיה? הרבה צריך להיות כתוב ויקבר בעיר גלעד מה זה בערי? אומר המדרש משהו מזעזע אני מקריא לכם את לשונו. כל מקום שהיה עובר, היה נושר ממנו אחד מאיבריו והיו קוברים אותו. האיברים היו נופלים לו, נפלה לו פה יד, קוברים לו את היד. במקום אחר הוא הולך, נפלה לו רגל, קוברים לו את הרגל. ויקבר בערי הגלעד. ופנחס נלקחה ממנו הכהונה, ועברה למשפחה אחרת. אז מה, מה, מה... מה מיוחד כאן? הרי למה חז"ל לא מדברים על זה? האמת היא שיש כאן, אולי, אני חושב, יכול להיות שיש כאן מחשבה מיוחדת של יפתח, שאולי בגלל זה הוא לא הלך להתיר את הנדר. כי יפתח מבין שיש כאן עניין של מנהיגות. ומילה של מנהיג זה מילה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מוצאים, יש דבר הזה כל מיני בדיחות, שכשבאים לשאול שאלה את הרב, נגיד, אז הוא פוסק אסור. אבל אם קורה לו את אותו מקרה, לרב עצמו, הוא מתיר. למה אתה מתיר לעצמך? כי אני מכיר את כל השיטות, ואני פה, אפשר למצוא תירוצים. הרי אתה צריך, התחייבת למשהו. אתה מנהיג. העם צריך לדעת שמילה שלך זה מילה. לא יכול להיות שבמדינת ישראל יהיה ראש המוסד שלא שירת בצבא. נכון? ראש השבת. מה אמרתי, המוסד? כן. ראש השבק לא שירת בצבא, וסיפר לכולם סיפור אלף לילה ולילה. מילה שלך היא לא מילה. לא יכול להיות אדם לא ישר שממונה על משהו ציבורי והוא משדר לציבור משהו לא ישר. שנייה, לא יכול להיות. אני, הרבה פעמים אני אומר, מה זה, מקליטים פה את השיחון? אני אעצור. עצרתי כשדיברתי על הצבא. יש לנו עוד כמה זמן? יופי, מעולה. אתם מבינים את התפיסה כאן, מה שקורה כאן? המציאות כאן אומרת שיפתח מחנך אותנו מילה של מנהיג, זאת חייבת להיות מילה. וכשדוד המלך כותב, חצות לילה אקום להודות לך, זה לא בערך. זה כל חצות לילה קמתי. אתם מכירים כמה מנהיגים אומרים לנו? לא עצמתי עין. ישנת וחרבת כמו אני לא יודע מה, אל בבל את המוח. אל תספר לי סיפורים שלא עצמת עין. יש צדיקים אחרים שבאמת לא עוצמים עין.
יש את המשפט, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
כן.
זה המשפט שלנו.
זה האידיאולוגיות היום. זה יפתח, מלמד אותנו, אמנם בדרך קשה. היא לא פשוטה בכלל, אנחנו קוראים על הפרשת הנדר, אמרתי לכם, יש מלא מפרשים, כל אחד בכיוונו, לקדושה של תורה. אבל יפתח מלמד מה זה מילה, זה מילה. כן, מה? למה? זה ביתו. עד גיל 12... לא, עד גיל 12 יכול אפילו לקדש אותה למוכה שכין. אז מה? למה? בוא, היא מתה צעירה, סליחה, היא הצטרכה לפרוש מהציבור, שומע? הצטרכה לפרוש מהציבור ולא להתחתן, ואז היא בוכה על בתולה, כי היא לא תהיה אימא אף פעם. מגיל צעיר, היא כבר הבינה שהיא הפסידה את החיים. לא, לא, לא קשור לכסף. לא, לא, לא קשור לכסף. לא בגלל כסף, אין לו מספיק כסף.
אבל הכוונה שאימו עומד על המילה בתור מנהיגות.
כן.
אז זה בכלל לא עולה על דעתו ללכת לבקש על תרה.
נכון.
זאת אומרת, זה לא שהיה פה מאבק של כבוד.
זה...
יכול להיות שפנחס היה צריך ליזום אולי, אבל אם הוא באמת להחליט שהוא בתור... אז גם אם פנחס היה בא אליו, זה לא היה משנה.
נכון. יכול להיות.
אמרתי, אז אמרתי.
יכול להיות. יכול להיות שבאמת במציאות הזאת, שאם יפתח...
אולי דנים את יפתח.
יכול להיות.
איך עשיתם לו שלא מדעתו אפילו, מה?
נכון, נכון. לא, האמת היא, אני אמרתי כאן שבאמת אנחנו רואים ביפתח את התכונה הזאת של אמינות, והאמירה שלו, שהוא מוכן לקיים אותה בכל מחיר, לא יודע, מן הכי נמי, יכול להיות זה חסר לנו, כן, יכול להיות שאם באמת פתאום פנחס היה מפתיע, והיה מגיע, אולי יכול להיות שיפתח היה משכנע אותו, אומר לו, תשמע, אני יודע שעל פי ההלכה מותר לי להתיר את הנדר, אני רוצה פה הנהגה ציבורית להתחיל להפסיק פה את כל השקרים שמתרחשים פה במדינה ולהתחיל לעבור למידת האמת. יכול להיות.
גם הטבח בבני אפרים זה סיפור
לכבוד. שמצידם, לא מצידו.
כן, אני אומר, אבל זה פשוט לצמרר לקרוא דבר כזה, על זה שלא קראו לה, לא זימנו אותם.
נכון, אבל...
42,000.
נכון, המספרים כאן הם, מישהו כאן הזכיר קודם את פילגש בגבעה, שם זה 70,000. מדברים פה על תקופה שכל תקופת השופטים בכלל היא בערך 380 שנה. זה תחשוב, אנחנו סיימנו את ספר יהושע, נכנסנו לארץ, כבשנו במשך 7 שנים, 7 שנים חילקנו את הארץ לשבטים, כל אחד יושב בנחלתו, תקופת הסקנים זה תקופת פריחה אדירה, אלה שהמשיכו מתקופת יהושע, ברגע שהסקנים נפטרים, נגמר כל הדור של יהושע, מתחיל הבלגן. 380 שנה של בלגן. ועד כדי כך שהרב ציודה אומר, ואפשר לראות את זה, שבאמת המקרים האחרונים של חומש של ספר שופטים, דהיינו, פילגש בגבעה, ופסל מיכה, והגילויי העריות שהיו שם עם האישה, מה שעשו שם אנשי בנימין, שלושת הפרקים האלה, או המאורעות האלה של גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, הם לא היו בסוף ספר שופטים מבחינת התאריכים, כרונולוגית. הם היו אפילו באמצע. אלא למה מחבר ספר שופטים? מי זה?
שמואל.
נכון, איפה זה כתוב? נכון, סוף פרק ראשון, מצוין, תדבב תזיין שם. אז הגמרא אומרת ששמואל כתב ספרו, דיינו את ספר שמואל, ואת ספר שופטים, וגם את מגילת רות. בסדר? השמואל מביא לנו בכוונה, שמואל לא התבלבל בתאריכים, אבל שמואל בכוונה מראה לנו הדרדרות של האומה מהמצב העליון של יהושע והזקנים, בסדר? עד לרמה כזאת של שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. כדי להראות לך את הקלקול הנורא שמתרחש, ואז מתחילה התקופה הנפלאה של אלקנה ושמואל ודוד וכו'.
אבל אני לא חושב שיש איזה מקבל את הגישה הזאת שיפתח בגלל שהוא רצה את האמת לזה ולהיות האמיתי, זה בוודאי שלא. זה עשה את הדבר הכי גרוע שרק אפשר לעשות. אני לא חושב שיש מישהו שמסנגר עליו בקטע הזה.
א', יש. יש.
אז אני לא יודע, לא מכיר דבר
כזה. אז אני אומר יש.
אבל אחד המקרים החמורים שבתנ"ך, שמה שנעשה כאן עם יפתח במקרה הזה, זה היה לא רק הגישה של פנחס, וזה מי יבוא, הכבוד של מי יבוא למי, ולא רק קטע הזה שזה אחת הגרסאות שבגלל זה מתה, אלא יש גם סיבה אחרת שאומרת, הרי מה שקורה, תושבי גלעד, או סקרי גלעד, הבטיחו
שיהיה ראש וקצין.
לראש ושיהיה ראש שלהם. עכשיו, הוא חשש שאם הוא ילך ויפר את הנדר, הם יעשו את אותו דבר. אם הוא יפר את הנדר, אז הוא לא יהיה לראש. ואז בגלל הכבוד שלו, שהוא לא רצה להגיע למצב שהוא לא יהיה ראש, אז הוא לא יפר את הנדר.
זה שגיאה
שהיא...
הרמב"ן, ועוד כמה מפרשים באמת לא מקבלים את זה, כמו שאני הסברתי עכשיו שמילה זה מילה וכו', להורים שיש כאן משהו לא בסדר, ולכן המדרש הרי אומר ששניהם נהנשו, וזה מה שקראתי קודם, ויקבר בהר הגלעד, הוא נהנש וזה נהנש. אבל, שאלת אם יש מי שכותב, הרב קוק במשפטי כהן כותב במפורש, אני מכיר לך את לשונו, שלמלך אסור לשקר, ממשפטי המלך לשמור לשונם, וכל אדם צריך להיזהר בלשונו ואסור לו לשקר, ושקר של מלך דוחה פיקוח נפש.
אבל זה לא שקר.
תקשיב, לא.
מה הוא שקר?
כשאתה אומר... לא, זה נקרא שקר. כשאתה אומר, אני, מי שיעלה, יצא מדלתי ביתי, אני אקריב אותו לעולם. ועכשיו אתה לא מקריב אותו? זה שקר.
זה הפרה?
זה הפרה?
סליחה, שאני שואל, יש יוצא ויש יוצאת.
יש, מה?
יוצא ויוצאת. ראינו אצל רות המואביה, היא הותרה מכיוון שהיא מואבית ולא מואבית.
נכון.
אז גם פה... מדובר פה בתנ"ך, כתוב כל אשר יצא
מפתח
חתונה, הוא לא יוצא, לכן אפשר להתיר לו בלי נדר
בכלום. לא, טוב, מעניין, אבל זה לא מה שחז"ל, חז"ל לא לקחו את זה. אשר יצא,
לא לקחו את זה, אבל אפשר גם כן להיות
אולי, אבל לפי לפי חז"ל מדובר כאן שאשר יצא, הכוונה כל מי שיצא, זה לא משנה לי, בלי הגדרות. אני רק, רגע, צריכים לסכם, נכון? איך? לא, זה משהו אחר, אפשר ללמוד את זה.
זה אותו דבר.
למה, מה הקשר?
מואבית ולא מואבית.
מה הקשר לבת יפתח? היא לא מואביה.
דווקא, על העניין הזה שהוא זכר לקיבה, זה שלא...
לא. אני מבין מה שאתה אומר, לא. עכשיו, אני רק רוצה לסכם כאן, תראו, התחלתי עם הדמות של יפתח, אז אני אומר, א', אמרנו שעל פניו ככה בהתחלה אפשר לראות אותו כאיזה דמות ככה של אדם ריק, חס ושלום וכו', שאפילו האחים החורגים שלו דוחים אותו מהבית וקוראים לו בן אישה אחרת. בסופו של דבר מתברר שיש כאן מנהיג אמיתי שמרים את קרנם של ישראל מול כל האויבים שמסביב, יודע לענות להם גם טענות פוליטיות, גם היסטוריות, גם אמוניות, שמה שהוריש אותי השם אלוקיי תירש וכו'. וכל הדברים האלה מובילים אחר כך, אז יש לו את העקב אכילס של בת יפתח, שעל זה יש מחלוקת גדולה כמו שראינו בין המפרשים. אבל למשל מה שהוא עשה עם 42 אלף אנשי אפרים, אין הזה מילה אחת בחז"ל לרעתו, להפך. רוצים לומר ששבט אפרים, אנחנו מכירים אותם לא מהיום, אנחנו מכירים אותם משני פרקים קודם, שלושה פרקים קודם, בו זין עם גדעון, שגם שם הם באים לגדעון ואומרים לו בצורה כזאת, למה לא קראת לנו? גיבורים גדולים, תמיד יושבים, רואים את המונדיאל ואחר כך שואלים אם הייתה מלחמה ורוצים לדעת אם למה לא קראת לנו, בסדר? אבל המנהיגות של יפתח היא מתבררת כאן כמנהיגות אדירה, יש הרבה מה ללמוד ממנה, וכמובן גם עם ה... כן.
שפוח.